שלום ברווזים, מורן טננבאום היא ג'נרליסטית שמתמחה במידול וטקסטור. אפשר למצוא ברזומה שלה פרויקטים גדולים כמו ספר הג'ונגל, ארבעת המופלאים ועוד המון סדרות וסרטים. אחרי 4 שנים בניקולודיון שבאלה היא עברה לעבודה חדשה בלונדון, והיום אירחתי את מורן ושאלתי אותה איך זה לעבוד בחול, מה היא מקריבה בשביל החלומות שלה, והאם בכלל אפשר להתפרנס מתחום התלת ממד. אני מזכיר למי שעוד לא נרשם לערוץ, תלחצו על הפעמון, תירשמו לדה אקדמי, או שיהיה פה בלגן מטורף עכשיו ודברים יתחילו לעוף. פתיח ומתחילים.
עד המערך, הוצרים מוכשרים מהתעשייה כדי למלא חלל רק כשחברים שחסרים לו בחיים.
אז שלום מורן.
היי אדם.
מה קורה?
בסדר, מה נשמע?
בסדר גמור, איך לונדון?
האמת שימשית ומאוד מאוד נחמדה באופן מפתיע.
זה לא יפריע לך שאני אשתה תה תוך כדי, נכון?
לא, רגע. הנה גם אני.
יפה, אז לחיים.
צ'ירס.
אז בואי דווקא נתחיל מההתחלה, למה עברת בכלל ללונדון?
כחלק מהמסע המתמשך של לימודים ועבודה, אני פשוט הולכת לאיפה שנמצאת העבודה. אז התחלתי בלוס אנג'לס, עברתי ללונדון, חזרתי ללוס אנג'לס, ועכשיו אני שוב בלונדון. אולי בזמן הגרוע ביותר בהיסטוריה האחרונה לעשות את המעבר, אבל הנה אני פה, הגיע הזמן לחזור קרוב יותר לישראל.
תגידי, וזה נכון להגדיר אותך כממדלת ומטקסטרת?
אני יותר מגדירה את עצמי כג'נרליסטית, איפה שיזרקו אותי בהפקה אני אסתדר, אבל החוזקה שלי בהחלט במידול וטקסטור. בגדול מה שאני עושה, I make pretty things. זהו. ברגע שאני מסיימת עם
משפט, משפט של לקוחות אוהבים.
אני לא יצא לי לדבר עם לקוחות, אז אני לא יודעת אם הם אוהבים את זה או לא, אבל כשאני מסיימת את העבודה, האסט נראה יפה. 3D ג'נרליסט, הכוונה היא שיש לי ידע בכל, בוא נגיד, בכל אחד משלבי התהליך, וההתמחות שלי היא מידול וטקסטור, ויכול להסתדר בעצם בכל שלב בתהליך.
איך נכנסים לתחום של המידול והטקסטור? כי אני לא מכיר אנשים שהם קטנים, אז הם אומרים, אני רוצה להיות ממדל, אני רוצה להיות מטקסטר. נראה לי שאין חוק כזה באף מקום.
האמת שגם אני עד לפני 9 שנים לא ידעתי שיש כזה דבר. זה אולי קצת מסגיר את הגיל שלי, אבל כשאני הייתי ילדה ודיסני חוו את הרנסנס שלהם, אז אם רצית להתעסק בתחום, אז אמרת, אני רוצה להיות אנימטור, כי באותם ימים האנימטורים הם אלה שציירו את הכל. וכמובן שהיום התעשייה, בוא נגיד, רוב התעשייה כבר לא עובדת בשיטה הזאת של לצייר את הכל באופן ידני, אלא עברנו לעבוד יותר בתלת ממד, הרבה יותר מחשב. זה פחות עניין אותי ככל שעבר הזמן. מה שקרה זה שתחום העניין שלי פשוט נדד ואמרתי, אוקיי, אז אם אני לא אצייר את הדמויות עצמם, אז אולי אני אעצב, מה שמאוד מעניין אותי זה לעצב ולהגיע להחלטות קריאטיביות לגבי איך שהפריים נראה, בין אם זה העיצוב של הדמות או העיצוב של הסביבה. אז הלכתי והתחלתי לבדוק מקומות איפה אני יכולה ללמוד לעשות את מה שנקרא concept design, שזה בעצם לבנות את העולמות שמרכיבים את הסרטים או את הסדרות. אני לא יודעת אם היה לי כל חיי חלום להיות אנימטורית, לא, אבל היה לי חלום להיות חלק מהתעשייה הזאת. חוויית הצפייה שלי כשאני צופה בסרט אנימציה, אני מאוהבת בזה לחלוטין. זהו, ואז הלכתי במהלך החיים עם הבגרות וההבנה של, טוב, נו, מה, זה עכשיו נשמע משוגע להגיד, כן, אני אלך, אני אעבור לארצות הברית, לקליפורניה, ואני אלך ללמוד את זה ולעשות סרטים בדיסני, שזה, גם כשאני אומרת את זה היום, זה נשמע לי מופרך לחלוטין. אז שמתי את זה בצד קצת, ועשיתי את המסלול הרגיל שרובנו עושים, שזה צבא וטיול ולימודים. הלכתי ללמוד עיצוב גרפי. נראה לי היה הדבר הכי קרוב שיכולתי לחשוב עליו, שהוא איכשהו באזור.
רגע, למה לא אנימציה אבל מלכתחילה?
מבחינה שזה לא היה נראה לי מקצוע מספיק אמיתי, כמו שאומרים. Okay. זה היה נראה לי כמו איזו פנטזיה רחוקה כזו. אני חושבת שפשוט לא האמנתי שאני אוכל להתפרנס מזה.
זה נשמע משהו כמו שמשפט שההורים שלי יכולים להגיד.
לגמרי. אני לא חושבת שההורים שלי אי פעם אמרו את זה, אבל זאת ההרגשה שקיבלתי, כאילו ההסתכלות שלי על התעשייה, ולא האמנתי שאני אוכל למצוא את עצמי שם.
הבנתי. להתפרנס מזה.
כן.
אוקיי, אז הלכת לעיצוב גרפי, ואז שם מה הבנת בדרך שזה פחות מה שאת רוצה?
קודם כל הבנתי שאני מאוד אוהבת עיצוב גרפי, הבנתי שאני מאוד אוהבת טיפוגרפיה, אבל הבנתי גם שאין סיכוי בעולם שאני עושה את זה עכשיו ב-40 שנה הקרובות. מבחינתי זה לא היה מספיק יצירתי, זה לא היה הדבר רוצה בשבילו, אתה יודע, לקום בבוקר ומשמח אותי לעבוד בזה. הלב שלי לא היה שם. סוף שנה ג' טסתי לארצות הברית לכל מיני רעיונות, בכל מיני בתי ספר שמצאתי באינטרנט.
למה דווקא חולה אגב?
פשוט אמרתי, אוקיי, אני רוצה לחזור לחלום הזה שלי, של להיות חלק מתעשיית הבידור. אם יש לי את האפשרות הזאת לנסות ולהתקבל למקומות האלה, שממש נמצאים בלב התעשייה ועושים מה שאנחנו רואים על המסכים, אז למה לא? אני אנסה, מה יכול להיות? קו המחשבה הזה, רעיון של לעבוד מספיק קשה בשביל משהו ולרצות אותו, זה בהחלט משהו שמגיע אצלי מהבית. וגם אפשר לראות את זה בזה שההורים שלי לא נתקפו פאניקה, בוא נגיד ככה, כשבאתי ואמרתי, אני רוצה לעשות משהו, כאילו, bear with me, תקשיבו למה בא לי לעשות. אני חייבת להגיד שזה א', לא ירתיע אותם, כאילו הם מאוד מאוד תומכים, אמרו, אוקיי, זה צעד מאוד גדול, זה הימור מאוד גדול. אמרו, אם זה משהו שהוא מספיק חשוב לך, ואת מוכנה לעבוד בשבילו מספיק קשה, אז יאללה, אז בואי נלך על זה ובואי נראה, קודם כל תביא רשימה של מקומות, ומה אפשר לעשות, ומה זה כרוך, וכמה זמן, וכמה עולה, ולמה צריך להתחייב, ואיפה אפשר לעבוד אחר כך. וממש ככה, ישבנו ועשינו תוכנית קרב, ואז מה שעשיתי, פשוט התחלתי להתקשר לכל בתי ספר שמצאתי. עשיתי להם מחקר, איפה הם נמצאים, כמה לימודים, כמה שנים בכל מקום, כמובן מה העלויות של זה. בשנה ג' ד', פשוט עליתי על מטוס, הלכתי לכל מיני רעיונות במקומות. המקום הראשון שהגעתי אליו פיזית כשנחתתי בארצות הברית,
okay.
נקרא נאומן. תשים את זה אחר כך ב-description box.
לא רוצה. סתם, אני
אשים. והגעתי לשם, וזה היה ממש כמו בסרטים המצוירים, כזה שנכנסים למקום מסוים, וכזה התמונה מתבהרת, ויש שירת מלאכים ברקע, כזה. אני זוכרת שנכנסתי...
גם את זה לשים בעריכה אחר כך?
ברור, זה חובה לשים. אני עובדת על האפקטים המוזיקליים שלי, על הקריירה שלי כמדובבת. נכנסתי בשער האדום, יש להם שער אדום, מתכת כזה מאוד מאוד גדול. פשוט הרגשתי שמצאתי את, אתה יודע, these are my people. זאת אומרת, אני רואה אותם יושבים לא יודעת, מפסלים דרקונים, וזה פשוט תקסים אותי. פשוט סביבה שלמה מלאה בחנונים, בדיוק כמוני, שאוהבים את אותם דברים ומתלהבים מאותם דברים, ולוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות. ובזמן שאני מסתכלת שם ואני שומעת את המלאכים ברקע, אני כאילו חשבתי לעצמי, למה, בשביל מה לי עכשיו ללכת למקומות האחרים? זה נראה לי כזה בזבוז זמן, כאילו זה... This is it. כאילו, היה לי מאוד ברור ממש מהשנייה הראשונה שדרכתי במקום, שפה אני חייבת ללמוד. מה שהם עושים, מה שהם מוציאים בסוף הלימודים, זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה גם להיות טובה כמוהם. אז זה היה נראה לי מאוד ברור. אם את רוצה להיות טובה כמוהם, את צריכה ללמוד פה.
ואז הלכת למקומות האחרים וכבר זה לא היה ב-100%, כי הרגשת שזה כבר לא שלך.
באתי, כן, באתי קצת מה שנקרא jaded, כאילו באתי קצת עם איזושהי דעה של כאילו אתם אחלה, אבל כאילו הלב שלי, השארתי את הלב שלי שם, אבל אתם אחלה.
מה חשוב לדעתך לברר אם מישהו באמת מתלבט עכשיו ללמוד בחול ובאיזה מקום?
אז אני חושבת שמאוד מאוד חשוב להבין עם עצמך לאיפה אתה רוצה להגיע, והאם המקום שאתה רוצה לגשת עליו, הוא אכן מתאים והוא אכן מקום שיכול להביא אותך למטרה שלך. כשמדובר על כזאת השקעה עצומה מבחינה כספית, ולשים את החיים בצד לכמה שנים, זה חייב להיות זה. אז לעשות כמה שיותר מחקר על המקום עצמו שרוצים ללמוד, מה אחוזי ההשמה, איפה הבוגרים נמצאים, באיזה סטודיו הם, להסתכל המון המון על השואוריז שיוצאים מהבוגרים, לראות את, גם את טיב העבודות, גם את הרמה.
את אומרת אז, פשוט לעשות איזשהו מחקר ולראות למה אתה מתחבר, לאיזה סגנון.
לאיזה סגנון, וגם ממש להסתכל, לפתוח את התוכנית לימודים ולהסתכל על קורסים, כי יש מקומות שיותר מכוונים לכיוון של גיימס, יש מקומות שיותר מכוונים לסטודיו עם אנימציה, לאיזה כיוון אתם שואפים ומה המטרה שלכם בזה.
הלכתי ללמוד שנתיים תלת,
כן.
וסיפרת לי שהיה לך קצת פערים מול הסטודנטים האחרים.
אז, קצת. ברעיון כניסה לנורמן שאלו אותי, אם אני יודעת אנטומיה, אם למדתי אנטומיה, אז אמרתי, כן, בטח, למדתי אנטומיה, למדתי, בטח, בתיכון למדתי, ואני עשיתי קורסים, ואפילו עשיתי קורסים מעבר לשעות לימודים הרגילות, אז ברור שאני יודעת אנטומיה. ואז אני מגיעה לנורמן, שזה אחד מבתי הספר הטובים ביותר בעולם, ואני פוגשת סטודנטים מכל העולם, ופתאום אני נתקלת בעובדה המצערת ש... לא רק שאני לא יודעת אנטומיה, אני לא יודעת שום דבר מהחיים שלי. לעומתי, מגיע סטודנט מאיטליה, שבשבילו לימודי אנטומיה זה לשבת שנה שלמה מול גוש של שיש ולפסל טורסו, כי ככה הם לומדים אנטומיה. אז פתאום זה הכניס אותי לפרופורציה של להבין כמה אני לא יודעת שום דבר. לא רק שמגיעים מולי סטודנטים, באמת, מכל העולם עם ידע מטורף, אז גם מגיעים אנשים עם רקע בתלת ממד. 50% מהאנשים מגיעים עם איזשהו סוג של ידע, שדרך אגב, לפעמים הוא גם לא ידע טוב. לפעמים אנשים מגיעים עם ידע וניסיון בתלת ממד של תהליכי עבודה לא כל כך יעילים או לא כל כך חכמים, ואז הרבה מהעבודה שלהם היא למעשה מה שנקרא to unlearn it. אז לפעמים העובדה שאתה מגיע כדף חלק בלי שום ידע, זה דווקא יכול להיות יתרון. כי פתאום הבנתי כמה גדול העולם הזה של התלת, ופתאום ככה נפל עליי, או נפלה עליי ההבנה של, או שיט, מה עשיתי? כאילו, אני פה בצד השני של העולם, לבד, לקחתי אימור מטורף, וכל האנשים האלה מסביבי הם מוכשרים בטירוף, והם עובדים נורא קשה, והם מוציאים דברים מדהימים, ואיפה הם, ואיפה אני, ואימאלה, מה עשיתי? אני חושבת שזה הייתה, זה היה לי התקף חרדה היחיד, הראשון והיחיד בחיי, 3 דקות של אימה צרופה, אבל אז ככה עשיתי כזה, אתה יודע, אספתי את זה, אמרתי, אוקיי, להיכנס לפאניקה זה לא יעזור פה לאף אחד. אז יש לי שתי אופציות. האופציה הראשונה זה להסתכל על העבודות שלהם ולהגיד, holy shit, זה מדהים, ואני בחיים לא אהיה ככה, ומה אני עושה פה? או להסתכל על זה כעל אתגר, ולהגיד, אוקיי, הוא מפסל מדהים, היא יודעת אנטומיה ומציירת, וואו, בצורה מטורפת לחלוטין. מה הופך את העבודות שלהם לכל כך טובות? במקום להסתכל על זה ולהתבאס, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, אוקיי, מה, אני מנתחת את זה ואני אומרת, מה בעבודה שלהם גורם לי להסתכל עליה ולהגיד, וואו, אני ממש רוצה שהעבודה שלי תראה ככה. למה? מה זה? כאילו, תפרטי את זה לפרטים הכי קטנים. האם זה הסילואט? האם זה מפגשי הקווים? האם זה ההרמוניה של הצבעוניות? ברגע שהבנתי מה אני אוהבת בעבודה, אוקיי, אז יש לי את זה, אז איך אני לוקחת את הרעיון הזה, ואני גונבת אותו לעבודה שלי. לא גונבת אחד לאחד, כי זה ביג נו נו.
לומדת מהעבודה
של מישהו
בשביל, כן.
לומדת מהעבודה שלהם, ומיישמת את אותם עקרונות בעבודה שלי. וזה היה ממש כמו לעשות סוויץ' במוח, ובשנייה שעשיתי את הסוויץ' הזה, מ-holy shit, אני בחיים לא אהיה עד כדי כך טובה, ל... איך אני גונבת את העקרונות האלה ומיישמת אותם אצלי, זה פשוט הפך לי את כל חוויית הלימודים גם להרבה יותר נעימה, גם להרבה יותר יעילה, כי הצלחתי להדביק את הפער. יותר מהכל זה פשוט עזר לי לצאת מהקיפאון הזה, אתה יודע, של לעמוד מול משהו ולהגיד, אני בחיים לא אהיה כל כך טובה. לא, אני צריכה לעבוד קשה, ואני צריכה להתאמן, ואני צריכה לעשות משהו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל וואלה, זה עובד, זה שיפור.
זה מסקנה שהגעת אליה לבד עם עצמך, כל התהליך הזה שאת מספרת עליו?
כן, זו הייתה שיחה מאוד נוקבת שניהלתי עם עצמי במשך שנתיים. זה מצחיק, כי כל אחד מאיתנו שנתקל בעבודות יותר יפות משלו, למה? למה אני לא יכולה להיות כל כך טובה? זה תמיד ככה, דרך אגב.
זה מאוד רלוונטי גם לרשתות היום, שאנשים מעלים ומשתפים. ויש את הפערים האלה ברשתות, הם עוד יותר גדולים אפילו מבית ספר, כי יש יכול להיות מישהו שהוא לא בתחום בכלל, ופתאום הוא עוקב אחרי מישהו שהוא נמצא שנים, שם זה עוד יותר אפילו חשוב.
כן. וזה יכול מאוד מאוד, איך אומרים?
לתסכל.
כאילו לתסכל ולדכב ולעכב את היצירתיות, כי זה מפחיד מאוד.
ולעצבן אפילו. לפעמים זה יכול לעצבן אפילו, שאתה אומר, מה, איך הוא כזה טוב?
זה תמיד מעצבן אותי. צר לי לבאס, אבל זה אף פעם לא עובר. ממש אף פעם. תראה, okay. יצא לי לדבר עם אמנים מאוד מאוד, אתה יודע, גדולים ונחשבים, ממש מהטופ טיר, מהשורה הראשונה של אמנים בעולם. שאלתי, אני תמיד שואלת את השאלה הזאת של האם מתישהו, כאילו זה עובר, התחושה הזאת. ובלי יוצא מן הכלל, כולם אומרים שזה אף פעם לא עובר. לא משנה כמה טוב אתה תהיה, תמיד אתה תראה את העבודה הזאת שתעשה לך את הקווץ' הקטן הזה בבטן של אני גם רוצה להיות ברמה הזאת, או את הפסל הזה, או whatever.
כן, תמיד שם. אני חושב שגם אתה לא יכול להיות טוב בהכל, אז אתה בטוח תיחשף לדברים מעולם היצירה שאתה לא מספיק טוב בהם בסוף.
נכון.
אני אגיד לך יותר מזה, אני אפילו יותר קיצוני, אפילו לפעמים מסטודנטים שלי אני לומד הרבה. אני רואה מה הם עושים ואני מקשיב להם, ואני אף פעם לא בא ממקום של אין לך שום דבר שתחדש לי.
אני חושבת שזה השיעור הראשון, זה מתקשר לדעתי לשיעור הראשון שצריך ללמד בכל בית ספר לאמנות, בכל תחום, וזה לדעת איך ללמוד ואיך לקבל ביקורת. התחום שלנו, וזה לא משנה אם אתה אנימטור או אם את עושה ריג, העבודה שלנו היא כל הזמן לקבל ביקורת, כל הזמן להשתפר. אם אתה נכנס אוטומטית למגננה, וכאילו, מי הוא שיגיד לי משהו, או מי הוא שילמד אותי משהו, זה לא טוב לך באופן אישי, להתפתחות שלך, וזה גם לא טוב בעבודה בסטודיו. אולי זה הדבר שיוצר הכי הכי אנטי. זה ממש ממש קשה לעבוד עם אנשים כאלה.
לגמרי, ביקורת זה אחד הדברים אולי הכי חשובים. אפשר לעשות על זה שיחה שלמה, אז אני
אעבור לשאלה הבאה.
כמה צריך לדעתך להקריב כדי להצליח בחול, והאם זה מתאים גם לכל אחד?
אני אתחיל דווקא מהסוף. תשובה דפיניטיבית, לא, זה ממש לא מתאים לכל אחד. צריך לדעת לתוך מה נכנסים ולהחליט האם זה מתאים לך או לך או שלא. הרבה אנשים אומרים, כן, יום אחד אני רוצה לעבור לחול, יום אחד אני רוצה ללמוד בחול. זה נשמע כזה כמו חלום ופנטזיה גדול ומפחיד, אבל מאוד מאוד מרגש מצד שני. מה שכן, צריך לקחת בחשבון שמעבר כמובן לעלויות הכספיות המאוד גדולות ולזמן שצריך להשקיע, יש לזה מחיר, בוא נגיד, אני לא יודעת אם מחיר נפשי זה בדיוק ההגדרה לזה, אבל זה דורש הרבה מאוד חוזק. כשעוברים לחול, או בטח ובטח של ארצות הברית, שזה לצד השני של העולם, צריך להתמודד עם הכל לבד. הרבה להסתדר, זה הרבה תושייה, זה הרבה לסדר דברים, לזכור דירה, לעבוד מול חוזים, איך מוציאים רישיון, איך מוציאים תעודת תושב, זה נשמע גדול ומפחיד, זה באמת לא גדול ומפחיד, כאילו בסופו של יום, זה לא להקים בקטת בוץ בבוצואנה, כן? אבל זה כן משהו שצריך לדעת לקראת מה אתם הולכים, ולהבין שהרבה מזה, וגם הרבה מהזמן שלכם שם, יהיה לבד, בייחוד בתקופת הלימודים, שזה לחץ ואין זמן ולא ישנים טוב, ויש המון המון מטלות, זה לא פשוט, זה מעמסה מאוד מאוד גדולה, גם פיזית, כי יש השקעה של המון המון שעות, ולא ישנים ולא אוכלים טוב, ויושבים כל היום על כיסא ולא זזים ממנו, וגם נפשית, לא בכל חג אפשר לטוס למשפחה, אם בכלל, נגיד, אני במהלך הלימודים, במהלך השנתיים של הלימודים, נסעתי הביתה פעם אחת. זה לוותר על חגים, וזה לוותר על אירועים וימי הולדת, והמון חתונות.
וזה דווקא לא כזה רע נראה לי.
כן, האמת שבקיץ אחרי שטסתי, אני חושבת שפספסתי קרוב, בטח מעל 10 חתונות, במינימום מעל 10 חתונות.
אני יכולה לנצל את הבמה להגיד להם מזל טוב לכל מי שפספסתי.
כבר איחלתי, זה בכל זאת לפני כמה וכמה שנים, זה קצת לא לעניין לאחל עכשיו, אתה יודע, רוב הזוגות על גברים ילדים.
היה לך איזושהי סיטואציה שאמרת לעצמך, אולי זה לא שווה לי?
אני לא יודעת, יכול להיות שזה גם קשור לאיך שאני, אין לי שום בעיה להיות לבד, תן לי רק חדר חשוך עם מחשב ולעבוד ולעשות את מה שאני אוהבת, הכל בסדר. אבל נגיד היה לי ממש בתחילת הלימודים, כשפתאום הבנתי, holy shit, זה המון 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 עבודה, אז באמת היה לי את הפאניקה הרגעית הזאת, אבל אתה יודע, עשיתי את הסוויץ' ואמרתי, אוקיי, לא, זה מה שאני צריכה לעשות, אז זה מה שאני אעשה. כאילו ראיתי את המטרה, ואמרתי, אוקיי, זה מה שאני צריכה לעשות, אז קדימה, לעשות את זה. שאני אפתח אולי טיפול את החלון, כי נראה לי נהיה נורא חשוך.
זה דווקא בסדר, זה מתחבר עם מה שאמרת לפני, זה שאת אוהבת חדרים חשוכים.
אוקיי, כאילו, אני מבקשת שכל חלק בשיחה שלנו, שאני נשמעת קריפרית, בבקשה תחתוך חוצה. אוקיי? כאילו,
אני חושב שזה הרגעים הכי יפים, אבל בסדר. אוקיי, אז אמרת שהמשפחה שלך היא התאמכה בך והרגישה שנתנה לך הרגשה ללכת על זה עד הסוף. וכמה לדעת איך זה חשוב אם יש תמיכה מהבית? כי אני יודע, אני מניח שלא כל הורה מתלהב שהילד שלו רוצה ללמוד תלת או אנימציה.
זה הדבר הכי חשוב לדעתי. יש איזושהי מחשבה מוטעת כזאת או הנחה מוטעת שכל מקצועות האמנות הם לא יותר מתחביב. הם נתפסים כמשהו מאוד, מאוד נחמד וחביב, אבל לא תופסים אותם כמקצוע, לא תופסים אותם כמקצוע רציני. ובגלל זה הרבה פעמים לאנשים יש חשש מאוד גדול, כמו שגם לי היה, של איך אני אתפרנס מזה, מה תהיה העבודה שלי. זה שאני מאוד אוהבת סרטי אנימציה, זה אחלה והכל, אבל בין זה לבין קריירה, איפה אני? מה שקורה זה שלפעמים אנשים קצת מפחדים להתחייב לכזה דבר, אז אפשר להתפרנס מזה. פה גם נכנסת מאוד התמיכה מהבית, מההבנה של באמת נכנס לתחום הזה במספיק רצינות ומשקיע בו מספיק זמן, אז כן, אפשר להגיע לרמה מקצועית כזו שאפשר להפוך את זה לפרנסה ועבודה. אני באמת מאמינה בעיקרון של אם אתה תהיה טוב מספיק במשהו, אתה תמצא איך להפוך אותו לעבודה. מקצוענות וידע זה משהו שתמיד יש לו קונים באיזושהי צורה.
ואני אוסיף, אני אוסיף למה שאמרת, שכדי להיות טוב במשהו, אתה צריך קודם כל שיהיה לך תשוקה אליו.
ברור, כן. בייחוד במקצוע שלנו, אנשים באים למקצוע הזה כי הם אוהבים את מה שהם עושים. כן. וכשאנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אז זה עוזר לנו להתמיד בזה, זה עוזר לנו ללמוד כישורים חדשים, זה עוזר לנו לקום בבוקר אחרי שאתמול מאיה קרסה לנו והלכו לנו 5 שעות עבודה, שזה לא אמור לקרות, כי אמורים לשמור יותר מפעם ב5 שעות, אבל משהו קרס, הלקוח לא אהב את התוצר, הלך לי הפסל, הלכה לי הטקסטורה, אבל אני קמה למחרת בבוקר ויודעת שאני עובדת על משהו שאני אוהבת.
אז אם אני חוזר לשאלה, אז חשוב שתהיה תמיכה מהבית.
כן, הגענו משם, כן, חשוב מאוד.
את חושבת שהמנטליות שלנו כישראלים זה היא יתרון בחול או חיסרון?
אוקיי, אני יכולה להגיד שנתקלתי בשוני מאוד מאוד גדול, גם אם זה בארצות הברית ואם זה באנגליה. אנחנו מאוד מאוד ספציפיים, אנחנו אפשר מאוד מאוד בקלות לזהות ישראלים, שזה גם יתרון וגם חיסרון. אנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו חסרי סבלנות ורוצים הכל יאללה 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 מהר וקיצורי דרך, שמצד אחד זה מעולה בתחום. מהבוקר עד הערב בעבודה אנחנו פותרים בעיות. אם זה התאורה, בבקשה, התאורה היא לא עובדת וצריך לפתור את זה, או המודל לא נטען כמו שצריך, אז צריך לפתור את זה. אז היכולת שלנו לאלתר ולחשוב מחוץ לקופסה ולמצוא פתרונות מהירים היא נכס מאוד גדול. מצד שני, אנחנו לפעמים קצת חסרי סבלנות ואוהבים לקפוץ מהשלב הראשון ישר לשלב החמישי, כי השלבים 2, 3, 4, יאללה, בסדר, בסדר, הבנו מה צריך לעשות, אז כאילו, ונגיד האמריקאים ואירופאים אומרים, לא, 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 לא צריך. זה, וזה, וסיימנו את זה, אוקיי, כולם סיימו? אוקיי, עכשיו זה, ואנחנו כבר בשלב הלפני האחרון, כאילו, יאללה, בסדר, הבנו, יאללה, יבואו. שני סוגי האישיות האלה, הם עובדים מאוד טוב ביחד, ומאזנים אחד את השני. כי כמובן שהסטודיו רוצה שתעבוד כמה שיותר מהר, ותפתור להם את הבעיה, ותחשוב בצורה יצירתית, נפלא. אבל לפעמים צריך את השנייה ברקס הזה, כי בכל זאת אנחנו עובדים בצוות מאוד גדול, וצריך לוודא שכולם ביחד באותו דף, ובאותו שלב.
זאת אומרת, אם הייתה לה חברה, היית שמה 5 אירופאים וישראלי אחד.
תלוי איזה אירופאים ותלוי איזה ישראלי, או ישראלית. תלוי איזה, אבל הייתי רוצה מיקס, בטח שהייתי רוצה מיקס.
טוב, אז בואי נדבר לסיום עלייך קצת. עזבת את ניקולודיו, נכון, אחרי 4 שנים?
כן, אחרי 4.5 שנים עזבתי במרץ. במרץ 2020, התקופה הגרועה ביותר בהיסטוריה לעזוב.
ולפני זה היית ב-MPC, ועכשיו את ב...
Red Star. אבל כולנו עובדים היום מהבית, בזום.
אז השאלה שלי, האם את רואה את עצמך נשארת במקום אחד, או בעבודה אחת גם, למשך הרבה שנים, או שתמיד יהיה לך את הדרייב הזה למצוא את הדבר הבא?
אני באופן אישי משתעמם מדי מהר, אז אני מאוד שמחה לעבור, לאו דווקא בין סטודיואים שונים, אבל בין הפקות שונות אני מאוד אוהבת... לסיים תפקיד אחד ואז להגיע להפקה אחרת, ופתאום יש ארט שונה, אולי תפקיד קצת שונה.
אולי זה גם חלק מהקטע שלך שאת ג'נרליסטית.
לגמרי, כן. אני משתעממת מהר, אני רוצה לעשות משהו אחר. היום, לפחות ברוב הסטודיואים של אנימציה, של VFX, התפקידים הם פר פרויקט. החוזה הוא פר פרויקט. ולכן רוב התפקידים שיש היום הם מוגבלים מראש בזמן. יש עדיין סטודיואים מאוד גדולים, למשל דיסני, DreamWorks, ניקולודיון, לוקחים אנשים, מה שנקרא סטאף, להישאר על הצוות שלהם לככה מעטה ועד עולם, בוא נגיד, בקביעות כזו, אבל זה די נדיר. היום פחות או יותר התעשייה היא בכיוון של חוזים פר פרויקט. אתה יכול לעבוד חודשיים בסטודיו אחד, וסיימת את התפקיד והם לא צריכים אותך, ואז אתה הולך לסטודיו אחר. או יכול להיות שמתגלגל עוד פרויקט, אז אתה נשאר עוד קצת בסטודיו, שלי זה מתאים, אבל זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון.
אז אתה אומר, אתה תמיד תחפשי את הריגוש הבא.
אני לא יודעת אם זה ריגוש, זה לא ש... אתה יודע, כן, אני עושה קרטונס כל היום, אבל בסדר, יכול להיות לי שבועיים שאני ממדלת מדרכה, זה כאילו, אני לא רוצה למכור פה איזושהי פנטזיה, כאילו אני לא יודעת מה, עושה את הדברים הכי מרגשים בעולם, כן? צריך להישאר כל הזמן עם יד על הדופק ולהדכן את תיק העבודות וללמוד דברים חדשים ולהשאיר את האופציה הזאת, לדעת שצריך להיות מוכנים לעזוב ולמצוא משהו אחר, שזה טוב ורע.
טוב, מורן, אני רוצה להגיד לך המון תודה.
תודה רבה שפנית אליי. אני תמיד שמחה לדבר על התעשייה, כמו שאפשר לראות.
תודה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, מוזמנים לכתוב לנו כאן בתגובות למטה. כמובן לא לשכוח להירשם לדאקדמי, ללחוץ על הפעמון. נתראה בסרטון הבא.